ב-16 בספטמבר 2022, שוטרים ממשטרת המוסר של הרפובליקה האסלאמית של איראן חטפו והכו למוות את מסה אמיני, בחורה קורדית מחבל קורדיסטן האיראני. משטרת המוסר, כוח משטרתי ברוטלי וחסר רחמים, חטפו את מסה אמיני, הכו אותה מכות מוות והכניסו אותה לבית חולים עד שמתה. מה הסיבה? כי החיג'אב שהיא לבשה לא כיסה את כל השיער שלה. בגלל שהשיער שלה היה קצת גלוי, בחורה בת 22 נרצחה למוות. המוות של מסה אמיני עורר באופן פתאומי ומהיר מאוד מהומות ענק, תחילה בחבל קורדיסטן ומהר מאוד בכל רחבי איראן. בתוך שבוע מהמוות שלה, הזעם הציבורי התרחב מקורדיסטן לכל רחבי מדינת איראן. מחאות ענק נגד המשטר האיראני פרצו בכל רחבי המדינה, חבל בלוצ'יסטן במזרח, חבל חורסן בצפון, טהרן ואיספהן במרכז, קורדיסטן במערב ואחוואז בדרום. בתוך ימים בודדים, הזעם ותחושת המרד של האזרחים האיראנים התפרצו מעל לפני השטח. המוות של מסה אמיני עורר באזרחים האיראנים רגשי זעם ותסכול שיוציאו אותם לרחובות. כביכול משום מקום, ברגע אחד, בכל איראן פרצה מחאה גדולה מספיק כדי להוות איום רציני על השלטון האסלאמי באיראן. בחלק מההפגנות המוחים חטפו שוטרים והחזיקו אותם כבני ערובה. בחלק אחר מההפגנות המוחים הכו כמעט עד מוות את השוטרים שבאו להכות אותם. וכמעט בכל ההפגנות המוחים קוראים באופן גלוי להפלת המשטר האסלאמי. בעיר סננג', עיר הולדתה של מסה אמיני, התפרסמו חדשות שהשוטרים האיראנים ברחו מהעיר באופן מלא, אך כמובן שהם חזרו במהירות עם תגבורת. המאפיין המפורסם והגלוי ביותר של ההפגנות הוא הצד הנשי שלהן. בכל מקום שבו היו הפגנות נגד השלטון, יש מאפיין אחד משותף. הנשים בהפגנות האלו, הנשים האיראניות, מסירות את החיג'אב שלהן, ובחלק מהמקרים הן גם שורפות אותו. ועם שיער גלוי, הן קוראות באופן גלוי מוות לדיקטטור. מחאת האנשים באיראן הפכה לגדולה וחזקה כל כך, שאפילו נערות בתיכון מסירות את החיג'אב שלהן בבתי הספר ומגרשות את המנהלים שלהן. איראן נכנסה לכאוס כל כך גדול, שיש כבר לפחות 160 הרוגים, כמעט 1,000 פצועים ומעל ל-1,500 עצורים. נכון, לזמן כתיבת הסרטון הזה, הממשלה האיראנית פרסה יחידות צבא בטהרן כדי להתמודד עם ההפגנות. אבל נשאלת השאלה הגדולה, למה? למה פרצה אלימות כל כך גדולה בזמן כל כך קצר? איך קרה שממשל שהיה רגע לפני פריצת דרך גרעינית, עכשיו נמצא בסכנת מרד אזרחי המוני? מה המשטר האיראני לא הבין? על פי דעתי, מה שהמשטר האיראני לא הבין על העם האיראני ולא הבין באופן כללי על הרוח האנושית ועל הטבע האנושי הוא שבני אדם שונאים כפייה. בטבע הכי בסיסי שלנו אנחנו שונאים כפייה. אנחנו בני האדם שונאים כשגוף חיצוני אומר לנו מה לעשות ומכריח אותנו לעשות את הדבר הזה בכוח. בני האדם הם יצורים חופשיים, בעלי תודעה חופשית ויכולת לקיים רצונות חופשיים. בני האדם שונאים כשכופים עליהם רצונות של גופים אחרים. כשכופים עליהם דרך חיים שהם לא רוצים ולא מקבלים, בני האדם נוטים להתנגד בצורות שונות ובעוצמות שונות בהתאם לכמה כוח הכפייה מפעילה עליהם. בדיוק כמו בחוק השלישי של ניוטון, כך במציאות. ככל שתפעיל יותר כוח לכיוון אחד, ככה תיווצר אותה כמות כוח לכיוון ההפוך. ככל שתנסה לכפות על אנשים משהו, ככה הם יפנו באותה העוצמה לכיוון השני. ומאז שנת 1979, העם האיראני נתון לכפייה האלימה והאכזרית ביותר בעולם. השלטון האיראני מתחרה עם סין הקומוניסטית וצפון קוריאה על התואר השלטון המדכא ביותר בעולם. האירוניה המצחיקה היא שהרפובליקה האסלאמית של איראן מלכתחילה קמה כי העם האיראני ניסה להפיל שלטון כפייה אחר. האיראנים ניסו להפיל שלטון כפייה אחד, ובמקום זה הם קיבלו שלטון כפייה אחר. לפני הדיקטטורה האסלאמית, הייתה באיראן דיקטטורה חילונית, של השאה האיראני. השאה האיראני ניסה להפוך את האוכלוסייה לצייתנית ומדוקת שתציית לכל מה שהוא אומר. במהלך שנות ה-60 וה-70, ממשלת איראן ניסתה להוביל פוליסות חילוניות כדי שהמדינה תהפוך למערבית וחילונית. אבל מה שהשלטון החילוני באיראן לא הבין הוא את החוק השלישי של ניוטון. ככל שתנסה לכפות על האנשים משהו אחד, ככה הם ילכו יותר לכיוון ההפוך. התוצאה של הפוליסות החילוניות באיראן של שנות ה-70 הייתה מהפכה אסלאמית דתית. המוסלמים הדתיים באיראן הרגישו שכופים עליהם דרך חיים שהם לא מאמינים בה ולא רוצים אותה, ולכן הם הפילו באופן אלים את המשטר החילוני שלהם. אבל התוצאה של המהפכה הדתית הזאת לא הייתה חופש וחירות, אלא באופן ברור כפייה דתית. לאיראנים לקח זמן להבין שהמהפכה שלהם לא הביאה חירות, אלא בסך הכל כפייה מסוג שונה. וכאן המקום לציין משהו חשוב. כפייה אסלאמית דתית היא לא משהו שקיים רק באיראן. כמעט כל המדינות במזרח התיכון הן מדינות אסלאמיות. בכל מדינות האזור, מסעודיה וקטר ועד מרוקו וטוניסיה, יש חוקי שריעה אסלאמיים. בחלק מהמדינות החוקים האסלאמיים קיצוניים יותר, ובחלק מהמדינות החוקים האסלאמיים קיצוניים פחות, אבל המשותף לכל המדינות הם חוקי הכפייה האסלאמיים. נשאלת השאלה, למה באיראן הכפייה האסלאמית מובילה להתנגדות, ואילו במדינות ערב היא לא? התשובה היא עמוקה והיא דורשת הסבר רציני, אז תקשיבו טוב. הסיבה למה הכפייה האסלאמית עובדת במדינות ערב, היא כי האוכלוסייה הערבית מקבלת עליה את האסלאם. הסיבה למה בעיראק, בסעודיה ובמצרים האוכלוסייה לא מורדת בחוקי האסלאם היא כי הם מקבלים על עצמם את האמונה האסלאמית. בגלל שהם מאמינים באסלאם, הם מקבלים על עצמם את חוקי המרות של האסלאם. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא אפגניסטן. באפגניסטן של הטליבן הכפייה האסלאמית הרבה יותר קיצונית מאיראן וחוקי האסלאם הרבה יותר אלימים. אבל האוכלוסייה לא מורדת בחוקים האלה כי היא מקבלת עליה את האסלאם הנוקשה ביותר, ולכן היא מקבלת עליה את החוקים הנוקשים ביותר. האוכלוסייה האפגנית מקבלת עליה את האמונה האסלאמית, ולכן היא מקבלת עליה את חוקי האסלאם. אנשי הטליבן בעצמם הם אפגנים מקומיים, הם בני אפגניסטן, הם בני הכפרים והערים של המדינה, וכל השלטון הטליבני הוא שלטון מקומי שהאוכלוסייה מקבלת על עצמה. לעומת מדינות ערב ולעומת אפגניסטן, האוכלוסייה באיראן שונה מאוד, והיא מסתכלת על האסלאם בצורה שונה מאוד. העם הערבי והעם האפגני אלו עמים מוסלמים. הדת המוסלמית מושרשת בחיים שלהם. לעומת זאת, העם האיראני הוא לא עם מוסלמי באמת. על פי הסטטיסטיקה הרשמית של הממשלה, 90% מאוכלוסיית איראן הם מוסלמים שיעים. אבל על פי מקורות לא רשמיים, רק 32% מאוכלוסיית איראן הם מוסלמים שיעים. על פי מקורות מערביים, כמעט 40% מאוכלוסיית איראן הם חילונים, אתאיסטים, אגנוסטים, רוחניים וכדומה. 20% מאוכלוסיית איראן לא מאמינים בכוח עליון. 57% מאוכלוסיית איראן לא מאמינים בלבישת חיג'אב. 45% מאוכלוסיית איראן מעידים על עצמם שהם הפכו לפחות דתיים ממה שהם היו פעם. 68% מאוכלוסיית איראן מאמינים בהפרדת דת ומדינה. אוכלוסיית איראן היא אוכלוסייה חילונית כמעט לגמרי. היא הפכה לחילונית כי השלטון האסלאמי כפה עליה את האסלאם, אחרי עשרות שנים של חיי דת חופשיים כמעט לגמרי. בגלל שפעם היה חופש דתי באיראן, בסקר האוכלוסייה של 1975, 90% מהמשפחות באיראן היו מאמינות וקיימו את חוקי האסלאם. איך בתוך 50 שנה המספר ירד מ-90% מוסלמים ל-38% מוסלמים באיראן? התשובה היא שכל עוד לא כפו את האסלאם ולא הכריחו את האיראנים לקחת חלק בו, האוכלוסייה האיראנית קיבלה על עצמה את עקרונות האסלאם, כי היא לא הרגישה שקופים אותם עליה. ויותר מזה, האסלאם בתקופת השאה היה סמל למאבק בשלטון החילוני ובשלטון הדיקטטורה של השאה, ולכן הרבה אנשים האמינו באמת באסלאם. אבל מהרגע שהרפובליקה האסלאמית התחילה לכפות בכוח ובאלימות את האסלאם על האוכלוסייה, האזרחים הפכו לחילונים, מהסיבה הפשוטה שבני האדם שונאים כפייה. שוב החוק של ניוטון, ככל שתכפה משהו אחד, האנשים ילכו לכיוון ההפוך. חשוב להדגיש, אלה לא רק הצעירים באיראן שהפכו לחילונים, 40% מהמבוגרים והזקנים באיראן הפסיקו להיות דתיים בגלל אותה הכפייה שנעשתה בשם האסלאם. האוכלוסייה האיראנית התרגלה לחופש דתי ולחופש מחשבה ולחופש אישי בחיים הפרטיים שלהם. וברגע שהשלטון ניסה לקחת מהם את החופש הזה וניסה לכפות עליהם דרך חיים מסוימת, הם הלכו לכיוון ההפוך בכוונה. זאת הסיבה למה היום הנשים האיראניות שורפות את החיג'אב שלהם, ובכל רחבי איראן האזרחים צועקים שהם רוצים את החופש שלהם בחזרה, כי היה להם פעם את החופש שלהם והם רוצים אותו בחזרה. זאת הסיבה למה היום המוחאים מכים למוות את השוטרים שירו בהם ורצחו אותם בכל פעם שהם ניסו להביע את הדעה הבלתי אלימה שלהם. וזאת הסיבה למה האזרחים כבר לא פוחדים מהשלטון. התסכול שלהם מדיכוי דתי ופוליטי הצטבר והצטבר, ולאורך השנים הוא הוביל אותם לאלימות חסרת מעצורים, כי הם הרגישו שאין להם דרך אחרת להתנגד למשטר הדיקטטורי. המחאות באיראן נכנסות לשבוע הרביעי שלהם, ובעזרת השם המוחאים יצליחו להפיל את שלטון האייתולות באיראן. אבל עד עכשיו בוודאי שמתם לב למשהו. בסרטון הזה אני משתמש הרבה במונח כפייה, ובישראל נוהגים לקשר את המונח הזה בתור כפייה דתית. במדינת ישראל האוכלוסייה שלא שומרת מצוות הפכה לרגישה מאוד בנושא הזה, והמונח כפייה דתית הפך לסמל המאבק של האוכלוסייה החילונית בישראל. בגלל שהכפייה הדתית הפכה לסמל מאבק של האוכלוסייה החילונית, האוכלוסייה הדתית עשתה בדיוק את אותו הדבר והפכה לרגישה לכפייה חילונית. שוב פעם החוק של ניוטון. ככל שהחילונים נטו לכיוון אחד, ככה הדתיים נטו לכיוון השני. יש מפלגה אחת בישראל שהבינה את הדבר הזה, הבינה את הבעיה הזאת ואת הסיבה לה, וגם הביאה את הפתרון האמיתי לבעיה הזאת, מפלגת זהות של משה פייגלין. אחד מהעקרונות החשובים ביותר בשמה מפלגת זהות פעלה היה החירות האישית. החירות האישית מכפייה מכל הסוגים, כפייה דתית וגם כפייה חילונית. זהות האמינה, כמו שאני מאמין, שברגע שנוציא את המדינה ואת החוקים שלה מהדיון הציבורי, הנוקשות החילונית והנוקשות הדתית ייעלמו. שני הצדדים יפסיקו להילחם אחד בשני ויתחילו לשתף פעולה אחד עם השני. זהות הייתה המפלגה היחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהבינה איך לנטרל את הסכסוך הדתי חילוני בקרב היהודים, להוציא את המדינה מהמשחק. זהות הבינה את מה שהשלטון האיראני לא מבין. כדי לקרב אנשים לאמונה, לא צריך לכפות, אלא ההפך הגמור. צריך לשחרר, ולתת לאנשים לבחור בעצמם. ברגע שהאדם לא מרגיש שקופים עליו, הוא לא מרגיש צורך להתנגד. ובמקום להתנגד, הוא מתחיל להקשיב למה שיש לצד השני להציע. זהות הבינה שהחוק של ניוטון פועל לשני הכיוונים. בדיוק כמו שהוא יכול להרחיק שני צדדים, הוא יכול לקרב בין שני צדדים. אמנם זהות כבר לא איתנו, והמפלגה נסגרה למרבה הצער, אבל אם אנחנו נלמד ונאמץ את מה שהמפלגה אמרה, נוכל להוביל את עם ישראל לאחדות אמיתית, ללא חשש וללא חשד אחד מהשני. החילוני והדתי יפסיקו לפחד אחד מהשני, והתחילו לשתף פעולה ולאהוב אחד את השני. וברגע שתהיה אחדות בעם, תהיה אחדות בארץ. מה שאנחנו יכולים ללמוד מאיראן הוא זה. אל תנסו לכפות את הרעיונות שלכם על אנשים אחרים, כי הם יתנגדו לרעיונות האלה רק בגלל שאתם כופים אותם עליהם. במקום זה, תציעו להם אותם ברוגע ובעדינות, ותראו שהם יקבלו אותם באופן חופשי. תודה שצפיתם בסרטון הזה, אני אראה אתכם בפעם הבאה. יאללה ביי.